ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אני חושב שזה עניין שמלווה אותי עוד מהילדות, האהבה הזאת לתחבורה. המתנה הראשונה שקיבלתי הייתה מסעית זבל, וכבן לנהג אגד עסקתי חלק לא קטן מהילדות שלי בבניית אוטובוסים בלגו, המצאת קווים ובניית צי אוטובוסים פרטי משלי. אז כנראה זה לא ממש מפתיע שהפרויקט הזה של הרכבת הקלה שנבנית במטרופולין גוש דן כל כך מרתק אותי. אני מוצא את עצמי גולש לאתר של נטע ומסתכל על ההדמיות של הקווים ושל התחנות. למרות שאני לא כל כך נהנה מחוסר הנוחות שיוצרות החפירות, אני די סלחן, פשוט כי אני כל כך רוצה לראות את הרכבת הקלה נעה בתל אביב, כמו בערים גדולות בעולם.
הרכבת הקלה בגוש דן יוצאת לדרך עם אישורי הבטיחות הנדרשים, ואחרי דחיות של יותר משנתיים, זה יקרה כנראה כבר החודש, אבל עוד לפני החגיגות.
אז אחרי המתנה ארוכה, ארוכה מאוד, מדברים על זה שראשון הקווים של הרכבת הקלה יתחיל לנוע בשבועות הקרובים, הקו האדום. הרי כל כך הרבה דחיות, אל תעצרו את הנשימה, זה עוד עלול להידחות. וכשהיא נועה תנוע, מה היא תעשה לתל אביב? איך היא תשנה את המטרופולין? יכול להיות שהעבודות שנמשכו כל כך הרבה שנים הפכו את הקו האדום ללא רלוונטי לעומסי התחבורה שאנחנו סובלים מהם? שלום, כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. היום נצלול לעומק האדמה וננסה לבחון האם הפסים כבר מונחים, הקרונות ארוכים ואפשר להתחיל לנסוע. נעלה גם רחפן דמיוני כדי לסרטט את קווי הרכבת הקלה בגוש דן, זה שעומד להיפתח, האדום, והשתיים שעדיין בעבודה, הסגול והירוק. מיכי רצון היה יושב ראש הדירקטוריון של נטע, החברה הממשלתית שמקימה את הפרויקט. הוא היה שם ממש מההתחלה, וישוטף אותנו בחששות שלו לקראת השקת הקו האדום, אבל קודם, שרון עידן, כתבנו לעיני תחבורה, יסייר איתנו בתחנות חייה של הרכבת הקלה. שלום שרון עידן.
שלום יואב קרקובסקי.
אני רוצה להתייעץ איתך רגע.
כן.
האם לשים כבר בתחילתו של הפרק הזה את הנה באה הרכבת?
נחכה לסוף הפרק. וגם אז יכול להיות שתלך הרכבת ההפתעות, עדיף לך לשים אותה. כי פה אנחנו רואים, אתה יודע, אם כבר אתה רוצה מוזיקה, לך על זה, זה בטוח. הנה באה הרכבת
וכולם נוסעים. אז אוטוטו זה קורה? הרכבת הקלה עומדת לצאת לדרך?
כן, תראה יואב, קודם כל צריך לומר שסוף כל סוף הגיע אותו אישור מיוחל, שחיכו לו באמת הרבה מאוד זמן, אישור הבטיחות שהגיע מגרמניה, מומחים שם לנטע ומשם למשרד התחבורה, ולכן מבחינה פרוצדורלית, לאחר שהאישור הזה יתקבל, אנחנו מדברים על כך שבמהלך החודש הקרוב, הרכבות בקו האדום יתחילו לעבוד, חיכו לדבר הזה אין ספור שנים, כל כך הרבה דחיות, שוב נזכיר, דיברו רק השנה, על זה שזה יהיה לקראת מרץ, ואז אפריל, ואז אמרה מירי רגב ביום העצמאות.
אני מאמינה ומקווה שמיד אחרי יום העצמאות הקו האדום כבר יפעל. בואו נחכה ונראה, אם לא, המדיניות שלי הובערה גם להם.
ואז אולי יוני, והנה זה קורה כנראה בסוף החודש הזה, במהלך חודש יולי. אז כן, הנה באה הרכבת. יש ברקע כל מיני דברים קטנים שצריך לקחת אותם בחשבון. כלומר, אנחנו נשמע על המועד המדויק שיהיה תוך שבועיים, שלושה, פחות או יותר. אבל יש לא מעט בעיות שקשורות לזה כבר עכשיו. למשל, אם אתה רוצה, בשבוע שעבר עדיין היו לא מעט תקלות בלימה במערכת של הרכבות האלה. אני יודע לפחות על שלושה מקרים שהמערך כמעט הושבת כתוצאה מזה, זאת אומרת פעם אחת רכבת נתקעה שעתיים, פעם אחת שעה, כלומר דברים שעדיין קורים, וכשהרכבת הזאת תפעל באופן מסחרי והיא תתקע, זאת כמובן תהיה בעיה. יש אפילו עניינים שקשורים לנהגים עצמם, שעדיין גם אין איתם הסכמי שכר, ולכן חלק אומרים אנחנו בכלל לא מתכוונים להתחיל לעבוד ככה, כלומר יש כאן עוד דברים שצריך יהיה לסגור בסיפור הזה, אבל כמו שזה נראה עכשיו, אלה עניינים טכניים כאלה ואחרים שאני מאמין שבאופן חלקי או מלא כנראה ייפטרו. אז באמת אחרי אין ספור דחיות, ושוב אני אומר, זה פרויקט שמדברים עליו עוד הרי משנות ה-60.
הכוונה היא לבנות רכבת תחתית כמו זו הנראית בתמונה, שתחצה את העיר מצפון לדרום לאורך 8 קילומטרים. הרכבת תנוע במהירות של 90 קילומטרים בשעה, ובכל קרונית היא תוכל להוביל כ-200 נוסעים.
ונעצר כמה פעמים, אז הנה זה קורה, הקו האדום של הרכבת הקלה במהלך החודש הזה, שבועיים, שלושה מהיום, אני מאמין שאנחנו נראה את הקו מבת ים לפתח תקווה, עובר דרך 5 רשויות, 10 תחנות מתחת לאדמה, בהחלט פרויקט מעניין יואב.
בוא סרטט לי אותו.
תראה, הקו האדום הוא הקו, נאמר, הגדול ביותר, הארוך ביותר כרגע. יהיה לנו בעתיד גם יותר גדולים וארוכים. אנחנו מדברים על קו שיוצא בעצם מפתח תקווה מצד אחד, עובר דרך, אפילו בני ברק בנגיעה, זה למה אנשים מדברים על זה שכנראה לא תהיה רכבת קלה בשבת, אז לקחת בחשבון שעוברת גם שם, תל אביב ובת ים. כשבעצם כל התחנות הן תחנות עיליות, למעט התחנות בתל אביב. זאת אומרת שהתחנות בבת ים, מי שמכיר באזור המצבה, באזור חוף הים, פתח תקווה, ז'בוטינסקי, הכל למעלה, בתל אביב היא יורדת מתחת לאדמה, שם זאת אופרה אחרת לגמרי גם מבחינה תפעולית. כי צריך להבין שכל הרכבת הקלה הזאת, יואב, זה רכבת שהיא אין זוף. זאת אומרת, הנהג בכלל לא אמור לעשות שום דבר, אלא אם כן צריך, אתה יודע, ברמת החירום. כי עיקרון הרכבת אמורה לעזוב את בת ים ולהגיע את פתח תקווה כמעט בלי התערבות. מתחת לאדמה היא נוסעת במהירויות אחרות לגמרי, גם המרחק בין התחנות הוא כזה שהיא יכולה לפתח טיפה יותר מהירות, מה שלא קורה בחלק העילי. בפתח תקווה, בבת ים, בבני ברק היא נוסעת הרבה יותר לאט, ואלה בעצם תחנות שהיא מקבילה בהן לתנועה למעלה.
יותר מזה, הקו הזה תוכנן לפני שנים רבות מאוד.
אם הכל ילך למישרין, יופעל בשנת 2001 התוואי הראשון של הרכבת התחתית בתל אביב. לרכבת התחתית תהיינה תחנות משותפות עם רכבת ישראל, אגד ודן.
יצא לפעולה לפני פחות מ-10 שנים, נכון. וזה גם לקח המון זמן.
נכון.
החברה הישראלית השתנתה, נפח התחבורה עלה, נכון. גאה והשתנה, מכאן שבכלל הקו הזה בכלל לא מותאם ל-2023.
לא רק זה, תראה, הקו הזה, אם מדבר עם אנשי מקצוע וידם על ליבם, הם יגידו לך, זה לגמרי קו של לא של אתמול, של שלשום. זאת אומרת, אנחנו לא רואים היום בעולם, קודם כל לא את השעטנז הזה. כשאתה תראה היום קווים בעולם, אתה תראה כמעט תמיד או מטרו או רכבת עילית. פה כדי לחסוך כספים, תה מלחמה עם האוצר על הדבר הזה וכולי, החליטו ללכת על השעטנז הזה. ברגע שאנחנו מדברים על נסיעה של בין שעה וחמש דקות לשעה ורבע, בין פתח תקווה לבת ים, הפער בין לקחת אוטובוס מפתח תקווה לבת ים ללקחת רכבת קלה, הוא פער זניח לחלוטין. אז נכון, זה יותר נעים וזה יותר נוח, ואמרו לי שהמזגן יותר טוב, הכל סבבה. אבל להגיד לך שזה מה שעשה את ההבדל מבחינת העברת ההמונים, תחשוב, בן אדם יוצא מפתח תקווה, מגיע אחרי שעה ו-20 לבת ים, לא ביג דיל. כשהדבר הזה היה קורה, אם היה קורה מתחת לאדמה, ומדברים שם על משהו כמו 25, 27, 30 דקות, זה סיפור. בלי פקקים. בלי לשמוע צפצופים. בעבירה שהיא לגמרי אחרת, כל מי שבמטרו בחול מכיר את זה, זאת הייתה אופרה אחרת, ואין לנו את האופרה הזאת.
כמה נוסעים מהקו האדום הזה אמור לקחת איתו?
בכל רכבת אנחנו מדברים על כמה מאות, אנחנו מדברים על 400-500 פחות או יותר, יש רכבות מבחינת תדירויות, הם מדברים על משהו כמו כל 10-12 דקות, ובחלק מהמקרים אפילו פחות מזה, בסוף השבוע, בימי שישי, זה יהיה תדירות קצת יותר נמוכה, שהיא פחות נוסעים לעבודה וכו'. זה אמור בהחלט לספוג חלק גדול ממה שאנחנו כרגע מרגישים בכבישים, מהברדק שיש בכביש, בהחלט. אבל אני חשוב לי לומר, אני שומע לפעמים מאנשים שכל כך מבינים, אומרים לי, שמע, נגיע עכשיו מבית ים לפתח תקווה, זה לא יהיה חצי שעה וזה לא יהיה 40 דקות, זה יהיה דומה מאוד למה שקורה באוטובוס, ואני אומר, האוטובוס והרכבת, וזה צריך להבין, יעמדו באותו רמזור, באותו מחסום, כלומר, בחלק העילי, הם עושים במקביל. זה דבר שאני לא מכיר כמעט בשום מקום.
בוא ננסה עכשיו לדבר על עוד שני קווים שנסללים בגוש דן, כן. והעבודות עליהם סותמות את העיר,
נכון.
בצורה מופרעת. קודם כל, עד מתי זה יימשך?
תראה, קודם כל אם מדברים על לוחות זמנים, הקו הירוק והקו הסגול, שהם הקווים המשלימים לקו האדום, לפי המועדים שנטע מדברים עליהם, אנחנו מדברים על עוד 5 שנים, 4 שנים, בפועל זה יהיה...
4 שנים, 5 שנים של חפירות כאלה?
של עבודות. תראה, דבר היום עם אנשים שגרים במרכז רחוב בן יהודה בתל אביב, אתה יודע, בעלי העסקים, הם יגידו לך, הם אולי קצת מגזימים, אבל הם יגידו לך, תשמע, על כל יום שעובדים, יש 4-5 ימים שלא עובדים. אנחנו לפעמים ימים שלמים לא מבינים, העסק מושבת, מחסומים וכו'. אז כרגע מבחינת מועדים, אנחנו מדברים על, בוא נגיד, 4-5 שנים, זאת הערכה. אני לא חושב שזה ייגמר בזה. אני חושב שזה ייקח יותר זמן, ואגב, אני רוצה להזכיר לך, שאותו גוף, נטע, שאמור היה בעצם ללכת ולבנות את פרויקט המטרו הגדול. הרי מירי רגב, כמו שאתה יודע, אמרה, למה אני לוקחת מכם? עזוב עכשיו את הפוליטיקה בצד שאתה מבין יותר ממני וכולי, אפשר גם לדבר על זה, אבל למה אני לוקחת לכם את פרויקט המטרו?
כשנכנסתי לתפקידי, הודעתי בצורה ברורה שחברות תשתית צריכות לעמוד ביעד שלהם ולא לחרוג מהתקציב הציבורי שניתן להם.
כי אתם לא עומדים בזמנים לא רק של הקו האדום, אלא גם של הסגול והירוק, תתמקדו בזה ואל תתעסקו עכשיו בדברים אחרים, את זה אני אעביר לא יודע, לנתיבי ישראל, whatever. כלומר, גם היום אנחנו יודעים שהקווים האלה שמשביטים חלקים גדולים מאוד, באזורים גדולים מאוד בגוש דן, ייקח להם הרבה מאוד זמן.
עכשיו בוא נעלה לאיזה טיסת רחפן.
Okay.
את הקו האדום שעומד להיות מושק, הבנו. מהו הקו הסגול?
הקו הסגול והקו הירוק הם קווים שהם בעצם יותר רוחביים, באזורים יותר מרוחקים בגוש דן. אנחנו יכולים לראות אזורים שקשורים לשרון, קריית אונו, נקודות אחרות, וכמובן מגיעים גם לתל אביב. אבל לאזורים אחרים לגמרי, כלומר לצפון הישן של תל אביב, לנקודות אחרות. בעצם אלה שלושת הקווים שאמורים להיות הקווים של הרכבת הקלה הישנה. כן, דיברנו על זה שזה קצת באיחור ובעיכוב, כשפרויקט המטרו הגדול, שעליו מדברים על עוד עשור פלוס, יהיה באמת הרבה יותר גדול ומשמעותי, ובתקווה, מתחת לאדמה. התקווה היא שיכול להיות שמה שאנחנו רואים היום בקו האדום, כן, אותם חבלי לידה, שאתה רואה שכרגע מעקבים את הקו בפעם השישית, שביעית, השנה רק, יכול להיות שבסופו של דבר הם יעזרו באמת לקווים העתידיים, כן, מה שאתה רואה עכשיו למשל עם הבלמים, יכול להיות שאז כבר לא תהיה לך בעיה כזאת. אבל עדיין אנחנו מדברים על פרויקט שייקח הרבה שנים קדימה, ויש לזה משמעויות. כל מי שגר בגוש דן מבין את זה.
יש איזושהי הערכה איך תל אביב, בני ברק, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה השתנו עם תחילתם של תנועתן של הרכבות הללו?
אני חושב שזה יעזור במידה מסוימת. הקו האדום הוא קו נחמד מאוד עם 10 תחנות יחסית מהירות בתל אביב. אני חושב שמי שגר באזור תל אביב מאוד ייהנה ממנו, זה כן. זאת אומרת, אנשים שירצו להגיע מצפון העיר לדרומה, או אפילו לנסוע עוד 2 תחנות לתוך יפו או בת ים, ייהנו ממנו מאוד. אין ספק, כשאתה מכניס בכל זאת כל רכבת עם כמה מאות נוסעים פוטנציאל, כל 10 דקות אתה מפחית לא מעט כלי רכב מהכביש. אגב, גם בתוך התחבורה הציבורית המסורתית. כלומר, יש לך פחות לחץ בתוך האוטובוסים, מן הסתם. ובוודאי אנשים שגם בחלק מהמקרים יעזבו את הרכב הפרטי. אבל, וזה אבל גדול, אנחנו חיים במדינה שהתחבורה הציבורית בכידוע הלכה בכללותה, למעט מקרים מסוימים, לא פועלת בסוף השבוע, לא פועלת בשבתות, לא פועלת בחגים. ולכן אני חושב שאם מישהו חושב שמסות של האנשים יעזבו את הרכב הפרטי, והיו מחשבות כאלה, והיו דיבורים כאלה, כתוצאה מזה שהקו האדום יפעל, אני לא אופטימי, הוא בוודאי יעזור במשהו, אני בטוח שיהיו גם אנשים שיגידו, וואלה, אני מוותר על הרכב שאני בקושי נוסע איתו, אבל אני לא חושב שזה יהיה במסות שקיוו, אני חושב שזה יעשה משהו, שזה ישחרר משהו, לדעתי בסופו של יום זה בעיקר, שוב, אני מצטער שאני לא כזה אופטימי, יאכזב חלק גדול מאלה שחשבו שיהיה לנו כאן עכשיו סוג של גן עדן בגוש דן, זה יעזור, אבל לא הרבה מעבר לזה.
שרון עידן, כתבנו לעניין תחבורה. תודה רבה.
תודה יואב.
מיכי רצון היה חבר כנסת מטעם הליכוד פעמיים ואפילו סגן שר התעשייה והמסחר, אבל רק כשמונה ליושב ראש דירקטוריון נטה, הוא הבין איך הבירוקרטיה עלולה לעכב פרויקט תשתיות כמו הרכבת הקלה. שלום מיכי רצון.
שלום, שלום יואב. Long time no hear.
באמת הרבה מאוד. 3 שנים עמדת בראש הדירקטוריון של נטה, אז עכשיו היא עומדת להתחיל לנוע, ממש בעוד כמה שבועות. אתה מופתע או שאתה מאוכזב?
קודם כל אני שמח שזה כבר קורה, אבל אני מאוד מאוכזב שאנחנו ב-2023, כשהייתי יושב ראש נטה, אני שמתי יעד, אמנם יעד שהוא קצת היה באמת גבוה, רף גבוה, שזה ב-2017, אבל אני הערכתי שאם לא יהיה ב-2017, 18, 19, אבל לא מעבר לכך, זה היה אפשרי, זה לא שזה היה בלתי אפשרי, זאת המשימה אפשרית, אם היו עובדים באופן מסודר ושיטתי, זה היה חוסך מיליארדים רבים לשקלים לקופת האוצר מכספי משלי המסים, וזה היה אפשרי לעשות, רק אחת הבעיות המרכזיות שישנם, זה אין קורלציה, אין התאמה בין סמכות לאחריות במדינה הזאת.
תסביר לי בדיוק למה אתה מתכוון, מה זאת אומרת שאין קורלציה בין סמכות לאחריות, ואיך זה הגיע לידי ביטוי בפרויקט הזה, שבאמת נמשך המון המון שנים.
תראה, כשאני הגעתי לחברה, הפרויקט הזה היה לה זכיין שנקרא MTS, אפריקה ישראל, סימנס, אני לא רוצה לחזור לכל ההיסטוריה הזאת, הם לא עמדו בסגירה הפיננסית, והחשב הכללי במדינת ישראל החליט שהוא לא יכול להגדיל להם את התקציב. המדינה החליטה, כפי שהחליטה, להעביר את הביצוע לידי המדינה, באמצעות משרד התחבורה, באמצעות נטה. אני הייתי צריך במקביל להפעלה של המערכות, להקים חברה, לא הייתה חברת ביצוע שיכלה לעשות את הקמת הרכבת, ותוך כדי תנועה בשנתיים מאז התקבלה החלטה, הקמתי חברה שיצרה לעצמה יכולות ביצוע, עם עשרות רבות של מהנדסים, עם חברות ייעוץ בינלאומיות גדולות, ואני חשבתי שהמדינה הטילה על נטה לבצע את הפרויקט, זאת אומרת שהאחריות על הביצוע היא כמובן של נטה, אבל גם הסמכויות הן של נטה. כלומר, ברגע שהמדינה אישרה את תקציב הפרויקט, אנחנו מחויבים לעמוד בתקציב. אלא מהי? שהאוצר לעולם, אגב בכל החברות, תבדוק את זה בכל המערכות, הוא לא משחרר אף פעם לגורמים המבצעים, הוא לא משחרר לו את הסמכות להוציא את התקציב על פי תוכנית עבודה, אלא הוא כל פעולה שאתה עושה, אתה חייב אישור שלהם. זאת בירוקרטיה שמחסלת כל חלקה טובה.
מעבר לענייני הבירוקרטיה האינסופיים האלה, למה בכלל לא הייתה רכבת, לא תחתית, לא קלה, בתל אביב, המטרופולין הגדול ביותר במדינת ישראל, כל גוש דן, שיש בו יותר ממיליון בני אדם, איך קרה שעד תחילתו של הפרויקט שאתה עמדת בראשו, לא הייתה רכבת כזאת?
כי אף אחד במדינה הזאת לא לוקח אחריות, הם כולם, תראה, כשיש לך מערכות בחירות כל שנתיים, שלוש, כל ארבע, אלה שנמצאים בשלטון, הם מטבע הדברים מסתכלים בטווחים קצרים. כשאתה צריך להחליט על דברים ארוכים, ואתה יודע שאתה אפילו לא תהיה בהתחלת הדרך, גם בוודאי שלא תגיע לקצה, אז אתה מעדיף לראות דברים שאתה יכול לממש אותם כרגע. אבל לא, אני לא חושב שזאת עיקר הבעיה, באמת אני לא חושב, אני חושב שבסך הכל יש, האנשים רוצים. יש שני גורמים שהם גורמים לך לא לעשות דבר, זה א', הפופוליזם שאתה מנסה לייצר ולמצוא חן בעיני הציבור בהצהרות, אבל לא במעשים ולא בביצוע, וזה מלווה אותנו כמעט בכל תחום. אתה יודע מה, כך אפילו היום, עזוב רגע אחד, אנחנו מדברים על הרכבת, כך הרכבת, כך את המשבר הלאומי. כולם מבינים שצריך משבר לאומי, אבל הוא לא התבצע, כי יש בעיות פוליטיות ויש הצהרות ויש מאבק על סמכויות ומאבק על כוחות. אותו דבר ברכבת.
הנסיעה בתל אביב הופכת כמעט בלתי אפשרית, וכמו כל עיר גדולה, גם תל אביב רוצה רכבת תחתית. ראשי העיר עולים היום לירושלים אל שר האוצר, וראש העירייה רוני מילוא מבטיח לגיל תמרי, כי בתוך חמש שנים יופעל הקו הראשון של הסאבווי התל אביבי.
אנחנו רק צריכים לצאת עכשיו למכרזים. המכרזים האלה צריכים לקבוע מי החברה העולמית, הקונסורציום, שיבצע את הפרויקט, וברגע שזה יתחיל להתבצע, תוך חמש שנים אחר כך תהיה לנו כבר רכבת כאן.
עיריית תל אביב רוצה לשלוט בביצוע הרכבת, רוצה לשלוט במטרופולין, יש בזה הצדקה גם. אבל זה לא כל כך משנה, מה זה משנה? יקימו רשות מטרופולינית, שבוודאי לערים, לראשי הערים יהיה מה להגיד שמה, היו צריכים לעשות את זה, לא עשו את זה, עד היום לא עשו את זה, למה? כי יש ויכוח סמכויות בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי. אז כתוצאה מזה, כל אחד בולם ולא מאפשר לצד האחר לפעול.
האם התוכניות שהיום עובדים לאורן והמסלולים של הרכבת הקלה כבר מתחילים להיבנות וחלקם גם הולכים להיות ממש מופעלים בעוד שבועות אחדים, בכלל מותאמים לבעיות התחבורה של ישראל 2023, הרי הם תוכננו עשרות שנים לאחור?
אני מסכים איתך, והתשובה היא שלי היא באופן קטגורי חד משמעית לא, הם לא בנויים. הם היו צריכים להיות, כל קווי הרכבת הקלה היו צריכים להיות תת-קרקעיים. זו אמנם עלות גדולה של תקציב, אבל הם לא היו לוקחים נפח מהכבישים, שכבר היום הם מלך סתומים ופקוקים. הם היו צריכים להיות תת-קרקעיים, לשחרר עוד קילומטרים של כבישים לטובת הרכב הפרטי, וממילא כשנכנסים לתוך הרכבת נוסעים פחות במכוניות פרטיות. אבל היה צריך להיות תת-קרקעי, זה גם היה יותר מהיר, יותר יעיל, ובסופו של דבר גם משחרר קצת את הלחץ מעל הכבישים.
העלות הכלכלית של דבר כזה, של מנהור של רוב קווי הרכבת הקלה, היו מייקרים את המחיר בצורה הרבה יותר משמעותית, לא?
נכון, נכון, אבל ההחזר השקעה שלה היה הרבה יותר גדול. יש לזה שימוש עצום, וזה משחרר, זה חוסך בדלק, זה חוסך בתאונות, זה חוסך באינסוף, בזמן עבודה, חוסך באינסוף, החזר השקעה הוא בוודאי הרבה יותר גבוה.
עמדת בראש הפרויקט הזה, מדוע לא הובלת למנהור של מרבית קווי הרכבת הקלה?
תשמע, אני מעריך את עצמי מאוד ואת היכולות שלי, אבל קטונתי מלהשפיע על הדברים האלה. ניסיתי אגב, ניסיתי לא פעם ולא פעמיים, אבל הייתה אלטרנטיבה להתחיל תכנון של מטרו, תראה מה קורה לנו עם תכנון של מטרו, שלא מצליחים להגיע להתחלת התכנון שלו אפילו, לבין זה שאפשר לפחות להקל ברכבי רכבת הקלה שכבר אפשר היה. האלטרנטיבה הייתה להמשיך להתעכב ולנהל שיחות ודיונים וויכוחים עם הממשלה, או עם הגורמים ברשויות בערים, או לצאת לדרך ולעשות מעשה, וברוך השם, אתה יודע, אתה תראה, הקו האדום כשיתחיל לנסוע, יהיה לו ביקוש מטורף, מיליונים ייסעו על הקו הזה, אם הוא היה תת-קרקעי בכלל, הוא חצי, אגב, חצי ממנו הוא תת-קרקעי, אבל אם הוא היה תת-קרקעי, הוא היה מסוים, אגב, בתל אביב הצלחתי, ואני מוכרח לתת את הקרדיט לרון חולדאי, שהוא זה שלחץ, אני הצלחתי לאור דרישה של רון חולדאי, להעביר את הקו הירוק מתחת לרחוב אבן גבירול, וזה נחפר היום מתחת לאדמה.
האם אתה תיארת לעצמך איך תראה העיר תל אביב, איך ייראו ערי הפריפריה של תל אביב, בני ברק, רמת גן, חפורות כולן בפרויקט הזה, כשאתה עובר בכבישים האלה, הלב מרטיט או כואב?
לא, אני חושב שהוא מרטיט דווקא, אני לא מתרגש מזה שיש עבודות, זה עבודות, זה תמיד, זה מראה על התפתחות ועל פיתוח ועל תעסוקה בחברה ועל צמיחה בחברה, זה דווקא טוב. אני חושב אבל אם היה, אגב, נעשה מתחת לאדמה, אז לא היית רואה את כל העבודות האלה כמעט, הם היו כולם בתוך האדמה. אני חושב שטוב תעשה מדינת ישראל אם תשקיע כל שיכולה על תשתיות תחבורה. אנחנו עוד מעט, אתה תקנה אוטו, לא יהיה לך איפה להעמיד אותו בכלל. אני לא מדבר לנסוע בו. בקצב של 300 כלי רכב בשנה שעולים לכביש, אתה עוד מעט לא יהיה לך מקום לחנות אותו. אנחנו הולכים לקטסטרופה תחבורתית במדינת ישראל, ואם הם לא יתעשתו, הממשלה וכל מי ש... עוסק בכך, לא יתעשתו, אנחנו נעבור פה לחיים מאוד קשים, אני לא צריך להגיד לך, היום לנסוע, אתה יודע, מכוכב יאיר, אני גר בכוכב יאיר, מכוכב יאיר לנסוע לתל אביב, זה שעה וחצי. שעה וחצי, נסיעה שאמורה לקחת רבע שעה 20 דקות.
עכשיו שראית, נחשפת לפרויקט הזה של הרכבת הקלה בגוש דן, מה אתה חושב בכלל על פרויקט המטרו הכל כך יומרני, הוא בכלל אפשרי בנסיבות שאתה נתקלת בהן? זה נכון לקחת את הפרויקט הזה מידיה של נטע?
המכשיר, האורגן שיבצע אותו הוא פחות חשוב. אני חושב שכדאי להשאיר אותו בנטע, בגלל שלנטע כבר יש איזשהו ניסיון, אין לאף גורם אחר ניסיון, עכשיו כל גורם אחר שתביא, הוא יצטרך עוד פעם ללמוד ולהתגלח על הדברים האלה. אבל האורגן הוא פחות חשוב, צריך שיהיה חוק למטרו הזה, שהוא יוכל לנהל את זה ולצמצם את הבירוקרטיה. יהיו פה הרבה הפקעות, יהיו פה הרבה קשיים בכל הצירים או כל התוואים של המטרו. לכן החוק צריך להיות חוק חד משמעי מאוד ברור שיוכל לאפשר את זה. אני חושב שנטע יכולה לעשות את זה, בצריכה לעשות את זה. צריך לבדוק אם המערכת שם מתפקדת, אני לא מעורב שם כבר הרבה זמן, אז אני לא יודע אם המערכת מתפקדת או איך היא מתפקדת, איך שלא יהיה להגיע לשנת 23, זה בטח לא תעודת כבוד בשבילי.
מיכי רצון, תודה רבה לך.
תודה לך יואב, נעמת לי מאוד.
האזנתם לעוד יום, עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני ארז שלום ואלעד זוהר, בצוות האורחים יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים שלכם או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן יואב קרקובסקי. נשתמע.